שלום לכולם. אנחנו עסוקים בסוגיה עם גדעון בן יואש, השופט. היום נעסוק בסוגיה של גדעון בן יואש, השופט, בנקודה של הסנגוריה. אנחנו מוצאים שגדעון אומר לקדוש ברוך הוא, פסוק י' בפרק ו' בספר שופטים, ויפן אליו השם, כותב רש"י, הקדוש ברוך הוא בעצמו. מודגש הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא מלאך כמו מוסר שמוזכר קודם. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין, ולא שלחתיך. זאת אומרת, אתה שליח שלי, אבל יש משהו שקודם לשליחות. יש לך כוח שלך. יש לך עצמיות שלך. אתה שליח שלי, זה נכון, אבל יש לך גם כוח עצמי שלך. מה הכוח שלך? כותב לנו רש"י, כוחך זה, בכוח הזכות הזה שלמדת סנגוריה על בניי. כך דרשת רבי תנחומה. ובאמת שכוננתי לשיעור הזה, פתחתי בתורת אמת, זה אחד הקבצים במחשב שיש בה הרבה מאות אולי אלפי ספרים שמצטטים אותם, מדרשים וראשונים ואחרונים. וכתבתי גדעון. יצא לי המון 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 מקורות על גדעון. המון מדרשים, המון רמב"נים, המון ראשונים ואחרונים. אבל שבהרבה מקרים זה אותו מדרש, בשינויים שונים. יש כמה מדרשים על גדעון, כמה רנות בסיסיים, מופיעים בעשרות מקומות. הביטוי סנגוריה מופיע בצורה מאוד חזקה אצל גדעון. סנגורם של ישראל. גדעון בן יואש, שבט מנשה. לא סתם, יש פה כמה וו זין חט פרקים. פרקים וו זין חט, שעסוקים בגדעון. מאוד יסודי, מאוד בסיסי, מאוד חשוב לספר, לתנ"ך, לכלל ישראל, הקדוש ברוך הוא, גדעון הזה. כי סנגור של ישראל. בכוח הזכות הזה, אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, לך והושעת את ישראל. גם שלחתי אותך, נכון, אבל יש לך את הכוח לסנגר על ישראל? לך והושעת, זה הכוח שלך, לך והושעת את ישראל מהדבר הזה. ויש לברר מה זה הסנגור של עם ישראל. זה נושא ארוך, אבל שתי נשים הכרתי. נשים, כבר זיכרונן לברכה, אחיות היו. אחת מבוגרת, השנייה צעירה ממנה, יחסית. עברו אחרי הרבה חוויות, היו בשואה, היו באומניה, בטרנסיסטריה, ועלו לארץ ישראל. הרבה דברים דומים היו ביניהן, אבל כדרכם של אנשים ושל נשים, היו גם דברים שונים. אחד הדברים השונים, כשהיו רואות שתיהן אירוע, של קלקול מידות, של אדם שהתנהג שלא כהלכה, אני בשון המתה, והתנהג מאוד שלא כהלכה. הייתה אומרת המבוגרת, הוא לא התכוון לזה, הוא לא ידע מה זה, הראש שלו לא היה איתו, הוא התכוון למשהו אחר, יצא לו הדבר הזה, הוא לא התכוון לזה. הייתה הצעירה אומרת, מה פתאום, ודאי התכוון לזה, מה פתאום, הוא ודאי, הוא רצה את זה, מה את מטשטש את המציאות? משקרת, לא יודע, אבל תשתש את המציאות, זה לא נכון, הוא התכוון לזה. הוא התכוון לזה מאוד. והגדולה נשארה בדעתה. וגם הקטנה נשארה בדעתה. והגדולה היא בעצם ביטוי של רגש. אני אהבת אותו. הייתה לאהבת ישראל אדירה. היא לא שמרה מצוות הגדולה, אבל הייתה לאהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל גדולה מאוד. אהבת אדם בכלל, כל אנשים בעולם. חוץ מהרשעים שעשו להם צרות. אבל הרגש שלה אמר, הוא לא התכוון. לא יכול להיות שזה מתכנס עוד כאלה דברים נוראים. והצעירה, יחסית, הייתה שחלטנית. מה? הייתה ריאלית. מה פתאום? הוא התכוון לזה, הוא ידע את זה. אם כן, הגדולה בבחינת השכל, והצעירה בבחינת, הגדולה בבחינת הרגש, המטשטש, הרבל את המציאות, לבית הצעירה שיותר ריאלית ושכלית. האם צדקו? בהשקפה הראשונה, שתיהם לא צדקו. בהשקפה שנייה, יכול להיות ששניהם צדקו. הגדולה ודאי לא צדקה. מה פתאום, אם טשטשה את המציאות? הייתה הרגשנית. האם הצעירה צדקה? אבל זה לא סנגוריה. אמר לנו הרב באורות. במדורה הוותיקה והחביבה, מוסד הרב קוק, עמוד קמח. אורות ישראל פרק ד' פסקה א'. אמר לנו הרב שם, אהבת ישראל והעבודה של הסנגור על הכלל ועל הפרטים, אינה רק עבודה הרגשית לאט לבדה. זה לא רק עינה של התרגשות, שאני אוהב את ישראל, אני מתשטש את המציאות, כיוון שאני אוהב את הפרטים, אוהב את הכלל. אז לא נורא מה שהם עשו, אני אוותר לך. אני אקריב לך וותרן, כתוב בגמרא יוותרו מהוי. זאת אומרת, לא מבטרים, לא מתשים שום דבר, הכל אמיתי, הכל אמת לאמיתה. סנגוריה היא אמת לאמיתה. אז מה זה סנגוריה? אומר הרב, כי היא מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה ורבת ענפים שכולם צומחים ויונקים מלשעת טל אור תורת חסד. מקצוע גדול בתורה. יש הרבה מה לעשות, הרבה מה לברר. שווה הרבה מאוד ספרים לכתוב על הדבר הזה. בגרת הכנר המציין זה אני חושב. חוכמה עמוקה ורחבה, חוכמה, צריך לברר אותה. רבת ענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. והתורה שלנו, שהיא תורת חסד הלשונה. זה הסנגור, זה לא התרגשות. זה שכל עמוק, חוכמה עמוקה ורחבה. זה לא הסתכלות על המציאות החיצונה, התכוון, לא התכוון, רצה, לא רצה, זה בכלל לא העניין. אומר הרב בפסקה ב', אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באירוע האלוקי של כנסת ישראל, שאולה סגולה עצמית, שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. זאת אומרת, יש בכנסת ישראל אור אלוקי, שלום עליכם, אור אלוקי, והאור האלוקי, כנסת ישראל, הוא סגולה עצמית, שתמיד תמיד נשארת בתוכה. נראים על הסנגוריה שלימד גדעון את עם ישראל. וכן, אהבת ישראל, אומר הרב, היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שהולה סגולה עצמית, שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. לא משנה מה קורה, לא משנה איך מתנהגים. יש אור אלוקי בכנסת ישראל. אהבת ישראל זה אהבה של האור האלוקי, לא חיצוני מה מעשים שהם עושים, אלא של הנשמה. אני מחובר לנשמה של הפרטים ושל הכלל, לכן יש אהבת ישראל. אז שכולם צדיקים, כולם נחמדים, כולם מחייכים אחד לשני, כולם יודעים תורה, זה לא חוכמה להיות לבית ישראל הטובים. מתי המבחן של הדבר הזה. ויותר צריכה אהבה עליונה זו. שמעתי פעם מהרב טאו, מה זה אהבה עליונה? מה זה עליונה? כל מקום שמתמודדים משהו הפוך. כשיש גבורה עליונה, זה לא גבורה שרק מנצחת, גבורה גם כן שהיא נראית מבחינה חיצונית ככישלון, כחולשה. לפעמים הגבורה היא להתאפק, גבורת האיפוק. אהבה עליונה, הכוונה היא אהבה גם שנראה מציאות חיצונה שלא צריך לאור, שלא אפשר לאהוב את הדברים. אם כן, אהבה עליונה, הכוונה היא אהבה שמתגברת על משהו, שמבחינה חיצונית יש סיבות חזקות מאוד וגדולות שלא לאהוב את מה שאתה רואה בעיניים. אז למה לאור? ביותר צריכה אהבה עליונה זו וסיבתה אמונה פנימית בשורש האלוקי שלה, כי אני מסתכל על שורש האלוקי של מה שקורה, לא מסתכל על הצד החיצוני, על הצד הפרקטי, מה עושים, אלא על הנשמה, על השורש האלוקי שלה. מתי צריכה אהבה להיות מתעוררת? אני חוזר, ביותר צריכה אהבה עליונה זו וסיבתה אמונה פנימית בשורש האלוקי שלה מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של אמה מצב הרוח. שמה לא כל כך דתי, שמה לא כל כך שומר בצוות, לא כל כך מאמינה. כפי שעודים עבודה זרה, ירידתה של אמה מצב הרוח. בית אשר רמיסת קודש וזלזול דת ירוי בכל תוקף העוז. אתם מסתכלו את העיתונים, אתם רואים מזלזלים בקדושה, אתם מזלזלים בתורה, מזלזלים במשפחה הישראלית, מזלזלים בכל במושג של אומה, אנחנו כמו כל העמים. כל דבר שקדוש מזלזלים, מה זה מזוזה? מזלזלים בכל הדברים הללו. אז, לאהוב את המציאות החיצונה הזאת, לא בגלל המציאות החיצונה, אלא המציאות הפנימית שלה, בגלל השורש האלוקי שלה, של העולם הזה, זה מבחן אמיתי של אהבת ישראל. במצב כזה של זלזול ורמיסת קודש, להבחין שאם כל זה כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו, מבחינה חיצונית, מזלזלים, מבחינה, ואתה רואה את העוצמה, את הקדושה, את קשה, צריך עיניים, משקפיים מיוחד, צריך מיקרוסקופ, פעמים לראות את הדברים. קורא עיתונים, אתה על הפנים, אתה מתייאש מהמציאות, כולם מאוד לא. ואת קורא בחומך, כולם בעצם כן. הם לא לא, הם כולם כן. להסתכל על המאור הפנימי, החודרת רוח הכלל, שמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי ובדסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, לא רק בכלל, גם אנשים שממש ממש 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 מתנגדים לקדושה, עושים הפוך. נפש הנסוגה מאוד, שעושה הרבה מדרך השם, גם אפשר לראות את האור האלוקי שנמצא על הדברים הללו. אפשר לומר אחת התקופות ש... היה מימוש של מה שהרב כותב ורואה את התקופה של גדעון. בתקופה של גדעון, פעם שעברה קצת פירטנו את זה יותר, מצב מאוד מאוד קשה, מצב מאוד מסובך. אומר המדרש תנחומה, בפרשת שופטים, אות ד', דור דל במצוות, וגדעון למד עליו זכות, זאת אומרת, הדור הזה היה דול במצוות, לא היו אנשים, לא היו צדיקים. אומר המדרש רבה, אמור, פרשת אמור, פרק כ"ה, פסקה ה', רבי יוחנן אומר, לעולם עלתי מצוות העומר קלה בעיניך. ויש רשימה דברים, העומר פעל במציאות, אחרי שני דברים הבאתי פה, שזה מצוות העומר זכה אברהם וירש את הארץ, בזכות העומר הוא זכה לרש את ארץ ישראל. אני פסוקים לדבר הזה. עכשיו בן לוי אמר, היא שעמדה להם בימי גדעון. מה כתוב אצל גדעון? שגדעון בא בלילה לקשיב למה שמדברים החיילים ממואב, מה הוא שומע? חלום שהם חולמים. מה החלום שהם חולמים? פרק זין, שופטים, פסוק י' ג', ויבוא גדעון והנה יספר לראו חלום. חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים התהפך במחנה מדיין. צליל לחם שעורים. צליל של לחם שעורים. כשהלחם נופל לרצפה, לא יודעת שהוא משמיע צליל. דרך כלל הוא לא עושה רעש, הלחם. והוא כן שמע צליל של לחם שעורים. אז הצליל הזה הוא צליל מאוד מיוחד. והציל הזה, הלחם הזה מתהפך במחנה מדיין, ויבוא הדול ויקר, ויפוב להפכו למעלה, ולפל ובשך הזה. ואז הם מתפרשים את זה בצורה חרב גדעון בן יואש ישראל. אומר לנו רשי על המקום, מה זה צליל? צלול כתיב. קוראים צליל, והכתוב זה צלול. שהדור צלול מן הצדיקים, היה צלול מן הצדיקים, וגם המדרש אומרת אותו דבר, והבוא גידו מיני צליל לחם סירים, שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים, ובזכות מה ניצלו, אומר המדרש רבה באמור, בזכות לחם סיורים ואיזו, זו מצוות העם. מה זה לחם סיורים? הוא רומז למצוות העם, שהייתה עשויה מסיורים. רשי גם הביא את זה על המקום. אמרתי שפתחתי היום תורת אמת, זה כזה תוכנה שמביאה הרבה מדרשים, אולי אלפי ספרים. אז על גדעון כתוב המון המון מקורות, מדרשים, את המדרש מובא בעשרות מקומות. מדרשים, רמב"נים, המון. אבל גם רשי הביא את זה על ה... ספר שופטים. אומר רשי לחם שעורים, וזכות העומר שהקרב בפסח. נכון שבסוף ההגדה השקדים מזכירים בחצי הלילה את ה... מה שהיה עם גדעון בחצי הלילה, שהצליל הזה של הלחם שעורים, אבל א', לא יודע אם כל הדעות אומרים את הפיוט הזה. השקדים אומרים, לא יודע אם הספרדים אומרים את הפיוט הזה, אבל... מה הקשר בין העומר לבין לחם והסכם סיורים לבין הצופה של גדעון? ומה הקשר דווקא צליל של לחם סיורים שהדור הזה לא ראה, אין לו צדיקים? למה זה לחם סיורים? אז הרם מסביר מראה ראיה ועוד כמה מקומות. סיורים נקרא מאכל בהמה. מצוות העומר בפסח מביאים את העומר שזה עשוי מסיורים, ובשבועות מביאים את שתי הלחם עשוי מחיטים. חיטים כתוב בחזל זה תינוק, מתי הצועה שלו מסריחה ואסור לברר את הצועה של תינוק, מה שיכול לאכול לחם חיטים. כוונה חיטה זה משהו יותר רוחני, שעורים זה מאכל בהמה, חיטה זה מאכל בני אדם, חיטה אומר חזל גם כזה בגמטריה, המהר"ל מביא את זה, 22 כמניין האותיות א' ב' שלנו, חיטה זה 22 בלי היוד, כן? ח' ת' ה' זה 22. ח' זה 8, ת' זה 9, זה 17, ועוד 5, ה' זה יוצא 22. 22 אותיות. ועוד כמה מקורות, אמרנו מכמה מקורות שחיטה היא, עץ הדעת לפי חלק מהדעות, את הייתה חיטה איתה. אם כן, המושג של חיטה זה יותר מאכל אנושי. שעורים זה מאכל בהמה. נותנים את זה לאישה סוטה, אישה סוטה שבעלה מקפיד עליה ומקנה לה, אוכלת שעורים. אין לה יותר סיור, רק או בקורבן של כוסותה, או בקורבן העומר. זה שני מקרים יחידים שמביאים סיורים. אז אם כן, צליל של לחם סיור, לחם סיור אומר, החלום שחולם אותו איש מדיין, הוא חולם ישראל, אין להם זכויות. הם סיורים, מאכל בהמה. הדור צלול מן הצדיקים, כולם מתנהגים בצורה בהמית. איך הרב כותב באורות? רמיסת קודש וזול, אני רואה בחולה, הרי מה יואש אבא של גדעון מגדל בבית שלו? פרה, למה הוא מגדל את הפר שלו? סליחה, פר. לעבודה זרה, להיות בעל. שבע שנים מגדל אותו, משקיע בזה. וכאשר גדעון שובר את המזבח שהם הכינו שם במשפחה שלו באופרה, העם רוצה להרוג אותו, תנו לנו את גדעון. העם מצליח לחלץ אותו בחוכמתו. רואים שם מציאות מציאות מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. וגדעון בעצמו, הרי אומר מה לימוד זכות שהוא לימד על עם ישראל? אתמול אבא בסדר סיפר לי יציאת מצרים. אומר לנו רשי את זה בשופטים פרק ו', פרק שלנו, פסוק י"ג, סיפרו לנו אבותינו. אני קורא את הפסוק קודם, היה כל נפלטה וסיפרו לנו אבותינו, אמר עלו במצרים אלינו השם, אתן תשתנו השם, יתן בכף מדיין, כלומר, סיפרו לנו ממצרים. מתי סיפרו לנו? בתלמוד תורה כשלמדת בכיתה א', כשהיית בגן. אומר רשי, לא, פסח היה. אמר לו, אמש שקרני, אבא תהלל. אתמול שמעתי סיפור הזה, הוא כבר היה גבר, הוא היה כבר בן אדם, הוא לא היה ילד קטן, מנהיג ישראל, שופט. רק אתמול שמעת על יציאת מצרים. אומר לנו רשי, אמר לו, אמש שקרני אבא את ההלל. ושמעתי, שמעתי שהיה אומר ביתי ישראל למצרים. ואתה נצשתנו. אם צדיקים היו אבותינו, סתנו בזכותם. ואם רשעים היו, כשנעשה להם נפלאותיו חינם, כי נעשה גם לנו, היה כל נפלאותיו. אם צדיקים, בזכותם עזור לנו. אם רשעים, גם מה, אנחנו לא פחות מהם. אנחנו אפילו יותר טובים מהם. הם עובד עבודה זרה, מתי שערי תומה, ויציאת מצרים. אנחנו יותר טובים מהם. אז רק אתמול הוא שמע ליציאת מצרים, הוא לא שמע בחיים ליציאת מצרים, הוא לא זכר את הסיפור הזה, הוא לא קרא כל עשו חכמנו, כל סיפור ליציאת מצרים, הוא לא... לא נדעו אותו חומה שמות אף פעם. גבר היה כבר, היה איש. מצב מאוד דל. לא, הפוך. בגלל שהוא... בפרק וב, פסוק וב, לוקח 10 אנשים, ועושה מה השם דיבר אליו, הוא בונה מזבח להשם על המזבח של העבודה הזרה, והשכימו אנשי העיר פסוק כ"ח, והנה נוטט מזבח הבעל, והשרה עליו, את המזבח הבעל הוא ניטץ, ואת השרה שהייתה עליו העץ הוא קרת, את הפר השני העלו על המזבח הבנוי, וחלנו 7 שנים את זה, השקענו בפר הזה, מה... בזבזו לנו את כל ההשקעה שלנו. אמרו של אחי, של ראו פסוק כ"ט, מי עשה לדבר הזה? וידרשו, ויבקשו, ואמרו, גדנו מי עשה לדבר הזה. ואמרו פסוק למד, אשר אליואש, עצה בנך וימות. נצאת מזבח הבעל, וחקרת את האשר, עשה שתי חטאים, עשה. נתת את המזבח, ואת האשר האוחרת. ומה שנה להם תשובה, בסדר. אחר כך לא ירובל, שורב, בבעל. אבל זה... בגלל זה רצו להרוג אותו. מצב מאוד נמוך. יותר מזה, רש"י מדגיש בתחילת הפרק הזה, בתחילת פרק ו', שבעבר, בפסוקים, בפרקים הקודמים, היה אהוד, היה שמגר, היה עתניאל. ישראל חטו, הביאה להם אויב, קם מושיע, והושיע אותם. וכל דור היה מוסיף חטאים על הדור הקודם, אבל דבורה ואהוד ברק, וברק בן אבינועם, הצלחו לנקות את כל החטאים. פסוק כתוב בהתחלה, ויעשו בני שערה בעיני השם. אומר לנו רש"י, פסוק א', עד כאן נאמר ויוסיפו, שהיה נצבר חטא על חטא. אבל בשירה של שירת דבורה, בפרק ה', נמחה להם כל אשר עשו, ועכשיו מתחילים לחטא. הכל בסדר כבר, הכל נקי. חשבון חדש. התחילו לעשות חטאי. היה כזאת בורות, כזה יצר לעבודה זרה. התחילו לעבודה זרה, התחילו... לעשות העבודה, עבירות שכבר, הכל היה בסדר, הם היו בסדר עם ישראל. כתוב בסוף הגבות, שקרות הארץ 40 שנה. הסברנו בעצם, בעוד ברק שהם גמרו את הכנעני, יותר כנעני לא מופיע בתנך, כעם, בתקופה הזאת. ואז ישראל היו בסדר גמור, לא היה את היצר שכן, עוד מגיעים מהחברה האלה של מדיין, ועמלק, ובני קדם. הספסוף הזה. גם מלך לא היה להם, לא כתוב שהיה מלך. בפרקים הקודם כתוב היה עגלון, היה, איך קראו לו, היה עגלון, יבין מלך כנען וסיסרה, היה, מישהו ניהל נלחם נגדו, קושן רישתיים מלך הרם, היה מלכים. אין להם דמות, פה יש הספסוף של אנשים שבכלל לא רוצים לשלוט עליך, הם רוצים, מה הם רוצים? מה שר, רוצים את הכסף. הם יקנעים, יעלו פסוק חד, פסוק עצר, הם יקנעים, יעלו ועליהם, כדי, ובאו כדי הרבה לרוב, להם ולגמליהם מספר, כמות הדירה של אנשים, כמות הדירה של גמלים, והארץ לשחתה, הם רוצים כסף, רוצים פרנסה. לכן מה עושה גדעון, עובד, חובד איתי את החידים, איפה? בגת, מה עושים בדרך כלל בגת? לא חיטים, מה עושים בדרך כלל בגת? מוצרים ענבים, מסיקים זיתים, אז הוא רוצה את החיטים לבצוא, ללקות בגת, כשהגויים לא ידעו. הרי בגת, מתי עובדים בגת? בחודש אלול תשרי. מתי את החיטים מקים אותם בחודש אייר סיוון? אז קוצרים אותם. תקופה על הגת אמורה להיות ריקה, אז הם לא עלו בדעתם לבוא לחפש את החיטים דווקא בגת. אז הוא היה חכם בדבר הזה. אבל הם רצו כסף, לא היה, זה לא היה שלטון, לא היה אוסף שהיה אסף של אנשים. תמיד האויב גם מבטא את הרמה של עם ישראל. עם ישראל לא היה מרמה גבוהה, היה מרמה נמוכה, היה צלול מהצדיקים, היה דל בטובים. אז כי נגיד זה שיש לנו אוסף של אנשים, שהם לא איזה מלכות, לא איזה תרבות מסודרת. אז מכן המצב ישראל מצב מאוד 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 ירוד, מאוד נמוך. ובדור הזה, על הדור הזה גדול מלמד סנגוריה. על הדור הזה אומר גדעון, אבא סיפר לנו אתמול, הוא גם מגלה במשפט הזה שהוא לא ידע מה זה יציאת מצרים. אבא אתמול סיפר לנו יציאת מצרים, וזהו. בתלמוד תורה לא שמעת, בגלל אפילו סיפור על יציאת מצרים, על מרים, על אהרון, כל הסיפורים. והדור הזה אומר גדעון, בפרק שלנו, פרק זין, ואתה נטשלנו השם, ואתה בכף מדיין, השם עזב אותנו. הוא לא יודע, כתוב בגמרא, ששלושה קלי עולם היו, גדעון, יפתח, ושמשון, הוא היה קלי עולם, הוא לא היה גדול לדו, הוא לא ידע הרבה תורה, שאנחנו רואים. אפילו הרב ירמר מסביר שהוא גם חילל יום טוב, הרי מתי הוא עשה? כתוב ראש שפסח היה. מה הוא עשה בפסח? הוא לא אכל קורבן בשילו, שלא הייתה באותה תקופה. מה הוא עשה? הוא חבט לחיטים בגד, זה איסור דאורייתא. ביום טוב, פסח, אתמול בערב אבא דיבר לנו על זה לסדר. אתמול בלילה זה למחרת. ביום טוב. חילול, אז נניח שאולי היה לו היתר, כי זה היה פיקוח נפש, לא יודע, אולי, ככה אמרו, הוא מביא את האפשרות הזאת. בהבנה פשוטה, הוא חילל יום טוב, הוא היה מארץ, אולי זה שום דבר, בתור. כתוב בגמרא, מקלי עולם היה. אף על פי כן, בספר שמואל, כששמואל מדבר לעם ישראל, פרק ב' ג', פרק ב' פסוק בספר שמואל, פסוק ז', שעם ישראל רוצים מלך, התעצבו, אומר להם שמואל, ושפטה איתכם כל צדקות השם אשר עשה איתכם את אבותיכם. כאשר בא יעקב מצרים, ויזכו אבותיכם אל השם, וישלח את שם את משה, ואת אהרון, ויוצא אבותיכם מצרים, ישבו במקום הזה. וישכחו את השם אלוקיהם. כל אותם ביד סיסרא, שר הצבא חצור, וביד פלישי עד מלך מואב, מלך מואבים. וישלח השם, פסוק י' א', את ירובל, ואת בדן, ואת יפתח ואת שמואל. מי זה ירובל? גדעון. אם חז"ל משווה הקדוש ברוך הוא את משה ואהרון למי? לירובל בדן ויפתח, גם את שמואל, כלומר אהרון, משה ושמושבים לבדן, לירובל וליפתח, בדן כנראה זה שמשון, שמשה ודן. אז שלושה כנגד שלושה, משה, אהרון ושמואל, הוא משווה לשלושה אחרים, לגדעון, לשמשון וליפתח, שלושה קלי עולם. שלושה גדולי עולם, אז הוא חזל. גדעון בדורו, כשמואל בדורו, כל אחד בדורו לפי ההנהגה של, לפי הדור, יש את המנהיג של הדור. אבל רואים שהקדוש ברוך הוא, שמואל משווה את ירובל, בתור אחד הדמויות הרציניות. השלושה הקלים הללו, כמו שלושה הגדולים שהזכרנו. אז מה בעצם אומר גדעון? לא מתאים, לא מגיע לנו. מה זה לא מגיע? מי אתם? אתם עמי הארצות, לא יש שום דבר. עובדים עבודה זרה. עושים סדר, בסדר, כמו ש... זה גם היום הרבה עושים הרבה את הסדר. מה עושים מסדר? באים ברכב, תמיד בליל הפסח, יש פקקים גדולים שם בדיזינגוף, בתל אביב. היו שנים שמגיעים אלינו משפחה, מהרצליה, מרמת השרון, היו תמיד מאחים כי היה פקקים בדרך. זה בסדר, בעיקר הפקקים. יש הרבה. מגיעים לסדר, אני אקרא מה, חצי שעה, שעה, חוזרים הביתה. זה הסדר שהיו עושים. בתקופת גדעון, עשו סדר, אני יודע סדר מה היו עושים, סיפרו את סיפור אבל. אז אם כן, גדעון טוען, הדור שלי, הדור הזה שהוא לא ראוי, לכאורה מצד המעשים, הוא כן ראוי. למה הוא ראוי? מצד מה עשימו לא ראו. אז אומר לנו הרב באורות, להבין דווקא בדורות הקשים הללו, שאם כל זה כוח ישראל הגדול ועצום לאלוקיו, להסתכל באור הפנימי, החודרת רוח הכלל, האם גדעון היה מודע למאור הפנימי? אולי ידע שאסור ביום טוב ללקוט את החיטים, אולי אסור לו. אמר הרב שמכללו גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, גם נפש נסוגה אשר שרה הרבה מדרך השם. גם מהם יש שוכן השם, האם גדעון היה מודע לדברים הללו, השורש האלוקי? אלא מה, הוא חי את הבעייתיות של הדור שלו, הוא חי את הבעייתיות של הביטות שהשולטים עלינו גויים, הזעקה הזאתי, כתוב שישראל צעקו בפרקים הקודמים, באותניאל ובגדעון, כתוב שצעקו, פה כתוב והזעקו, זה הרבה יותר חזקה, צעקה הרבה יותר חזקה, זה לא צעקה, יש צעקה ויש זעקה הרבה יותר חזקה. אמר פסוק גם, וכי זעקו בני ישראל השם, יש המשך. אי כן, מה הסוגר שהוא לימד? הוא לימד סייגורי על עם ישראל שלא מגיע אליה. למה? ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו מיידית, אחרי שהוא טוען את הטענה הזאת, ואיפן אליו השם, לפני זה מי דיבר איתו המלאך? אומר לנו רשי, ואיפן אליו השם, כלום הוא בעצמו פונה אליו. אתה קל עולם, בור ועם הארץ, חלל יום טוב. ואתה צויק לנו שמגיע לכם גאולה? מצוין! עובר, קרבו חלקו הזה ושאת את ישראל. איזה כוח זה? מה מבין מה הדברים הללו? באמת אמר גדעון, פסוק ואומר, אלא בי אדוני, במאה שיית ישראל, אני על פי הדל ומנשה, נוכי יצר בית אבי, מה אתה רוצה ממני? אני לא מתאים, אני לא שייך. ואז הוא עושה ניסיון אחד, וניסיון אחר, וצריך בלילה לבוא, לשמוע את החייל המדייני, מה שהוא חולם בלילה. היה לו חוסר ביטחון. ובסוף, בסופו של המהלך, היה לו טקטיקה שהוא מקסימה. עם השלוש מאות אנשים שהוא בא איתם, טקטיקה עם השופרות והקדים והלפידים, זה הוא יצר את הדבר הזה, כבר הוא לא אמר לו להילחם, לא אמר לו איך להילחם, הוא עצמו יצר את הטקטיקה הזו, זה תורה שבעל פה, איך אני יוצר עכשיו להילחם נגד שפע אויבים עליו, היו המון אנשים. כשיש לך מלך, תורק את המלך, אז בסדר, חיסלת את ראשי החיזבאללה, אז החיזבאללה ירדו מעלתם, ראשי החמאס ירדו מעלתם, את עגלון הזה, כל העם שלו ברח, מואב ברחו. אבל פה זה אוסף של אנשים, צריך איך לנצח אותם. והוא המציא טקטיקה חדשה. אז בסופו של דבר, השם הצליח להעלות אותו על הדרך. ואת הגדעון הזה, מסילת ישרים הביא אותו כדוגמה לחסיד. מסילת ישרים אומר לנו בסוף ההקדמה שלו, שיש שלבים שפרס בן יאיר בנה איך אדם צריך להתנהג בעבודת השם, זהירות, זריזות וכך הלאה, יש חסידות. אומר בסדר ההקדמה, וחסידות גדולה מכולן. התחיל את הפרק א' במסעת השירים, בסוד החסידות בשורש העבוד, הדבר המרכזי שלפי הרמח"ל זה החסידות. פרק י' ת' הוא מאוד מרחבר במושגי החסידות. בסדר, מדבר על התכונות של המחשבות הנכונות של החסידות. מדבר על העשייה וכל מיני דברים, ובסוף הוא מדבר, פרק מאוד ארוך, מדבר על אהבה ועל השמחה, על הקנאה, כל מיני דברים. נבר אתה תלוי בכוונה. הוא מאוד מעריך בדבר, לא יקרא את כל מה שהוא כותב, אבל הוא מביא גם את גדעון. יש עיקר שני בכוונת החסידות, והוא טובת הדור, שנראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו, לטובת דורו כולו, ללקוט אותם ולהגן עליהם. כמו שקודם מוץ, בישעיה, כמו צדיק כי טוב, כי פרי עליהם יאכלו. שכל הדור אוכל מפירותיו של הצדיק, הוא כזה אדם שכל הפירות אוכל כל הדור אוכל מהפירות שלו. אני מדלג, ותראה שזה רצונו של מקום, שחסידי ישראל מזכים ומחפרים על שאר כל שאר המדרגות שבהם. פעולה רוחנית. שחסידים הם מזכים ומחפרים על שאר המדרגות. כמו בלולב, יבואו אלה ויחפרו על אלה, שאנשי האתרוג יחפרו על הלולב, על הדס, וגם על הערבה, אנשים רכים, אין להם שום לא מצוות ולא מעשה, לא תורה. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים. הוא לא רוצה את הרשעים האלה, הוא לא רוצה שהרשעים ימותו. אלא המצווה מוטלת החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם. וצריך שיעשה בכוונת עבודתו גם תעודת בפועל. דיינו, שתפעל על דורו לחפר על מי צריך כפרה, להשתיב את מי שראוי צריך לה, ללמד סנגוריה לדור כולו. זה מטרת החסיד. מה הדוגמאות שהוא מביא? אחת הדוגמאות הוא הביא גדעון, הביא הרמח"ל את הגדעון, נאמר לא בכוחך זה, לפי שלימד סנגור על ישראל, מה שרשי כותב, מה שחזל אומרים, מה שהפסקים אומרים, כוחך זה בכוח מה שלימד זכות על ישראל, אמרנו מה הוא ידע, הוא לא ידע, הוא לא, לא למד אורות, הוא לא ידע את המושגים הללו, אלא פשוט, פשוט באינסטינקט הפשוט של הבימי של, של גדעון, באינסטינקט הישראלי של גדעון, שנובע מעומק הנשמה, שלא צריך להיות עם ישראל, צריכים לסבול. וזה הסיורים של העומר. זה הסיורים של העומר, שגם מתחיל להרים את כוח הבהמה, בעם ישראל, בפסח, אתנו מעבדות לחירות, יש לנו חירות גשמית, את התורה נקבל עוד 49 ימים בשבועות, אבל עד שקבל תורה, קודם כל מעלים את הכוח הגשמי, מתוך כך מגיעים לכוח הרוחני. אומר הרמח"ל, לפי שלימד סנגוריה לישראל, כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי? שבט ישראל. אפילו שהוא לא יודע שום דבר, הוא אוהב את ישראל כמו שם. וכל מה שהאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ הרבה מהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו, ודורשים ומשתלים על שלומה וטובתם בכל הדרכים. נים בפרץ תמיד להתפלל עליהם, לתת גזרות קשות, ולפתוח עליהם שערי ברכה. למה זה דומה? לאב, שלא אוהב שום אדם יותר מי שהוא אוהב את בניו, אבא גמורה. והוא דבר שהטבע העיד עליו. אם כי לוית גדעון כדוגמה, למי שבט הדור שלו. ובגלל שגדעון זה נבע במודעות שלו, הוא לא ידע הרבה תורה. אבל נבע מהנשמה שלו. לכן דווקא הסעורים של העומר, הם אלה בזכות זה הוא יצא אל הפועל. כתוב באותו מדרש שאמרתי בהתחלה, שאברהם זכה לישראל בזכות הסעורים. גם בצבא, יש תזכר, הרבה התעסקות עם חומר. אדם שיכול לצבא יודע, הרבה יותר לא לומדים בצבא. מה עושים בצבא? כושר גופני, לומדים לראות, מזיעים, מלאים באבק, בגריס, אתה לא יודע באיזה חלטה נמצא, וספזצטות, כל אחד עם התחום שלו. אתה מזיע שם, ויש מקלחות. הצד הקשי מאוד חזק בצבא. כי זה בחינת בהמה, בחינת כוחו, בנפש אדם. ואי להם, זרע אדם וזרע בהמה. זרע בהמה הכוונה היא התכונות הבהמיות הפשוטות של עם ישראל, התכונות של הגוף הישראלי. הכל יונק מהקדושה, הכל יונק מה, גם הצד הגשמי בעם ישראל יונק מהקדושה. זה לא גשמיות כמו צלומות העולם שהם מנותקים מהקדושה. זה הכל נק מהקדושה, גם הצד הגשמי, אדם לא מבין את זה, אדם הולך לצבא, לא אתם מבינים את הדברים הללו, אבל הכל נובע מתוך אותה קדושה עליונה. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שמחפר על בניו ומסנגר עליהם. זה מה שרש"י כותב, שכשהוא חולם על צליל הסיורים, אותו דור היה הוא בכלל לא ראוי. לא היו צדיקים אותו דור, ידע מה מצדיקים אותו דור, לא היו אנשים צדיקים. וגדעון טוען שמגיע לנו הנס, אוהב את הדור הזה, לכן הוא ראוי להיות להושיע את ישראל. אבל אז יש שאלה פשוטה. איך הפרק מתחיל? ואיכי זעקו בפסוק זין, זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין. וישלח השם איש נביא. זה היה נביא. כל מה שאמרנו, תל ממצוות, תלוי מצדיקים, אבל יש נביא. השם שולח נביא לבני ישראל, כה אמר השם, אנוכי העליתי אתכם מצרים, והוציא לכם את העבדים, והציל אתכם מיד מצרים, מיד כל לוחציהם, לוחציכם, והגרשתם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם, וכולי. אז אומר רש"י, מי היה הנביא? זה הנביא, הוא פנחס. אז פנחס היה חי אז. אז מה הבעיה? יש צדיק. יש גדול עולם. עוד מהמדבר, אנחנו זוכרים את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא המשפחה של משה רבנו. נכון. אם פנחס זה אליהו עצמו, בצורה פשוטה, ודאי, זה יכול להיות מאוד עולם. זה מאות שנים. גם אם זה לא אותו בן אדם, פה כתוב פרה, זה היה פנחס. אז היה תמיד חכם אותו דור. למה הוא לא דיבר? למה הוא לא הנהיג את עם ישראל? אז אפשר לדעות שתי תשובות. א', שעם ישראל רוצה להקשיב לו. עם ישראל היה שקוע בעבודה זרה, היה שקוע בפרטיות שלו. היה שקוע באיש בתחת, גפלו תחת תהלתו, במובן הלא טוב. לא רוצה להקשיב לדברי תורה. יותר נוח להם מושפעים מה... וגם ארץ ישראל הייתה, לא היה תקשורות, לא היה רדיו ופלאפונים לשדר לכולם. הוא היה מסתם פנחס, היה, לא יודע איפה היה גר. וכל הארץ, הוא לא הגיע לכל הארץ. אז אם כן, לא הקשיבו לו. אמר התנת ואליהו. זה היה הפשלה של הדור הזה. היה צריך להפשיד את הצמלות שלהם, ולצאת, לעבור מכפר לכפר, מעיר לעיר, ולמד תורת עם ישראל. הוא לא עשה את זה. היו תמיד החמים בדור הזה, לא עשו את העבודתם. אנחנו לא הקשיבו להם. כשאתה יושב בתוך הבית המדרש, ולא מעורב עם הציבור, לא מקשיבים לך. כשאתה אין לך צבא, ואתה מעורב עם הציבור, אז מקשיבים לך, אתה מעורב בכל החושב וכל הצרות, אבל אם אתה יושב בגדל השן, את המדרש, ולא מעורב, לא מקשיבים לך. אז המצוות מתנהלת בלעדיך. אפשר לומר עוד משהו, אפשר לומר הקדוש ברוך הוא בכוונה ניהל את המציאות כך. קודם כל ניהל את המציאות, אין מלך בישראל ישר בעיניו יעשה, ככה נגמר הספר הזה, איש ישר בעיניו יעשה, הוא רצה שעם ישראל יפתח את הכוחות שלו בעצמו. הרב מאוד מעריך בזה, כל שבט יש לו כישרון אחר, כל שבט גידל מתוכו שופט. עכשיו בפרשה, בפרק שלנו, פרשה שלנו, מנשה מגדל את דן, מגדל את גדעון. זאת אומרת, אדם מנשה אולי מהשבטים המלכותיים, היה בצצה של יוסף, אבל יותר אפרים היה בהנהגה. מנשה היה שבט יותר פשוט. היו הרבה אנשים במנשה, היה שבט מרובה באוכלוסין, בגוף, בצד הבהמי, בצד הגשמי היה מאוד חזק, בצד רוחני היה פחות. לכן דווקא הפרקים האלה מאוד ארוכים בספר שופטים. בא למד לנו גם, הוא נמצא גם במקומות שאנחנו לא מצפים שיהיה שם. גם שעם ישראל נחלש, עם ישראל לא יודע התורה, עם ישראל, עמי הארץ, קלי עולם, ועודים עבודה, זה גם הקודם נמצא איתם. באשר הוא שם. לפני תפשין, לפני כ-85 שנה, היה בהונגריה יהודי, תקופה היא תקופת השואה הקשה, והרגו הרבה יהודים, כידוע, ואחד מתלמידי חמים היה בטרנסילבניה, שבהונגריה, היה שם חסידות סאטמר וחסידות מונקה, שקשורים אחד לשני, מאוד התנגדו לציונות. אחד מתלמידי חמים הגדולים שם, הקרב יששכר בשלמה טייכטל. הוא היה, אתם יכולים אדיר, יש לו כמה ספרים, אחד הספרים, אם אני משמחה מפורסם, שבטח שמעתם על הספר הזה, וספר הוא כתב מהזיכרון, את כל התורה הוא ידע, מצטט בספר הזה, בצורה מדויקת, כמעט פסוקים, פרק ג' שהיהו, פרק פסוק תתווה, אז זה לא תתווה, אז זה יותחת, בסדר, הלוואי שזה היה טעות שלי, תתווה ויותחת בספר ישעיהו. בסדר, הוא טועה בכמה פסוקים, אבל בעיקרון מביא סיפורים, ומאמרי חז"ל, וראשונים, ואחרונים, ומדרשים. שופע, כל עמוד יש לך עשרות מקורות. כל זה הוא כתב מהזיכרון. הוא מספר על עצמו, אני ישבתי בעליית הגג, וראיתי מה קורה. מה הנאצים עושים לנו. והתחלתי לחשוב למה זה קורה. הגעתי למסקנה, את הכל אתה רואה קודם. תורה, הוא לא השתנת. מה השתנת? קראת המציאות שלו. הגעתי למסקנה, הוא כותב, שלא מספיק תסתכלו כלל ישראל. הצינות עלתה לארץ ישראל, אנשים חילוניים, מופקרים כביכול. התנגעתי להם. אגב, גם הבן של של הרב שפירא, שמנחת אלעזר, הוא גם היה אדמו"ר אחרי שמנחת אלעזר, מהרב ממקוץ, ממוץ נפטר, בהתחלה היה אנטי ציוני, בתוך כדי השוא גם נהיה ציוני. הבן של מנחת אלעזר. היה גם בסן פאול, הרב של חולון, הרב רבינוביץ', סליחה, היה חתן שלו, נשוי לביתו. אבל הרב תך כתב ספר. בספר הזה, הוא דן בנושא, אגב, שבוע שעבר היה רוצה את שלו, ביום ראשון הקודם, או שבוע שעבר, היה יום הזיכרון שהוא נפטר. הוא לא נפטר. הוא נרצח. איך הוא נרצח? אז בהקדמה כתוב, שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שבאושוויץ, כמו הרבה יהודי הונגריה. אפשרות שנייה, הם מספרים בהקדמה, שהוא ראה אוקראיני אחד, שנתן מכות או משהו כזה ליהודי, והתחיל לצעוק עליו, מה אתה עושה ליהודי? אז אוקראיני הזה היה אוקראיני, פתח את הנצרה, לא יודע אם הייתה נצרה ברכב, באוטו שלו, הוא ירה בסוף, ורק את ה... את, את ה... גם חבר, את היהודי הגדול הזה, את ה... פה כתוב שהוא נקח מחנה השמדה, אבל לא, בדרך. יש גם סיפור נוסף שהוא, יש אפשרות מה הוא אמר. ובצורך הספר הוא דן, מה פתאום, החילוניים עשו את זה. מזה איך הרב כותב? מזלזלים, רמיסה דעת, זה לא יודע, אתם בכל תוקף. מתייחס כמה סיפורים על הדבר הזה, ואז הוא מביא גם את גדעון. הוא מביא את גדעון שלנו גם כן. איפה זה? עמוד ה... במהדורה הזאת היא עמוד שריעה, עמוד ה-Z, פרק א'. הוא מדרש תנחומה, פרשת שופטים. את המדרש, קודם הזכרתי אותו, ופה יותר מפרט אותו. שופטים ושלוטיך בכל שם, ושרתו את המשפט צדק. מה זה משפט צדק? בהבנה פשוטה, שני אנשים רבים, שאפשרתי את הרכב שלו, שפכתי עליו מהקומה השנייה, מצנבים, לחתי את הבגדים, את הכביסה שאתה בכל, זה משפט צדק. הוא מסביר אחרת, אמר המדרש. שהוא מתאים את העם, לחף צדק. תלכו מהפרשת שופטים. אמר רב יהודה בר שלום, שיהיו מתים ומלמדים עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא. ממי אתה למד? אמר המדרש, שופטים פרק ו' מגדעון בן יואש, הגדעון שלנו, שבימיו היו ישראל בצרה. והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם, שבד עליהם זכות ולא היה מוצא. אף אחד לא למד זכות, שהיה פרחס היה, ולא למד זכות עליהם. היה צדיק. שהיה הדור דל במצוות ומעשים. זה רק פה כותב את זה. כיוון שימצא זכות בגדעון, איזה זכות הייתה בגדעון? שהוא למד זכות עליהם. הייתה זכות בדור, בגדעון, ומה הייתה זכות בגדעון? שהוא למד זכות על כנסת ישראל, על הדור שלו. הרמח"ל, מה שהרמח"ל כתב. מיד נגלה אליו מלאך. האמת שלא מלאך, כוונה קודם ברוך הוא בעצמו, מה זה? ויבוא אל המלאך השם, זה בכוחה זה. זה כתוב ויפן אב השם. אם זה הטעות שלו, המלאך הקדוש ברוך הוא הזה, כתב את זה בזיכרון. בכוח זכות זה שלימדת על בניי. הוי ושפטו את המשפט צדק, שמלמדים זכות על הדור. תפקיד המנהיגי הדור לא לקטרג, לא לומר כמה חילונים, לרומם את הדור, לזכך את הדור. כמה ישראל צדיקים וטובים. מפה סיפור על הרבי מבלז, שהיה אחד החלכת עולם הראשונה, הוא היה קרוב, גרו באותו האזור, התגוררתי ב... הייתי שוחח בעברתו, הוא כותב על עצמו כפי אדמור מבלז, שהיה, הייתי מקורא בצלם אצל בני ביתו. פעם אחד היה אצלו, אצל רבי מבלז, קיבוץ גדול מחכמי המדינה. ואחד הסקנים שם, אחד בדרך חמים, היה דברן דרשה נפלא, וטען לפני הרבינו מבלז, אין תרופה לצרות, בתקופה תקופה היה הרבה צרות לעם ישראל, חתם הראשונה, ואין תרופה למכות ישראל, זולת אם תראו כולם יחד, כל כלל ישראל יחזרו בתשובה. ומי צריך להתחיל את זה? אתה. אומר לה, אתה הצדיק הדור, צריך להתחיל לחזור בתשובה את עם ישראל. מדבר, מדבר, מדבר כמעט שעה שלמה. כשישלים את דבריו, פתח רבנו מבלז, מקודשו ונה, תשובה קצרה ביידיש, אבל למטה יש תרגום של המילים. כבר סיימת את טענותיך, כבוד הרב? כשהמשיח יבוא, יודעים יעשו תשובה. עכשיו, לא תשובה, מה צריך עכשיו לעשות? כך שיודעים יאהבו זה את זה. מתי יעשו תשובה? שהמשיח יגיע. מה צריך עכשיו לעשות? לא אחד השני. אבל הם חילוניים, הנאולוגים, הונגרים, הנאולוגים, מתבוללים. עיקר, לא אחד את השני. איך הרם החל? משווה את הדור. אומר הרם, אני שמחה מהמדרש של גדעון, ומזה יהיה מוסר השכל למצפצפים ומהגים דברים שרה על ישראל. אפילו יהיו יותר גרועים שבישראל. אסור ללמד עליהם חובה אחת ושלום. כי מזרע בחונים מאברהם, יצחק ויעקב. ואל תשכח שלא תיפול ברשת השטן המסיחה לקטרג על ישראל. והרבה משפטים בסגנון הזה. ולמד זה מגדעון. אם כן, הפרשה שגדעון בא למד אותנו, כמה קדוש הוא מנהיג אותנו, ברחמים רבים, דווקא בדורות הפחות ראויים. אם כן, ספר שופטים זה לא ספר, שאם אנו צובעים אותו בשחור או באפור, ספר כזה של צרות, של אנשי עבודה זרה, שמלחמות בעם ישראל, לא, מה פתאום? זה כמו גיל ההתבגרות דיברנו כמה פעמים. בגיל ההתבגרות, ילד עבר תהליכים קשים, מורד בהורים שלו, אבל הכל מתוכנן מראש. פעם אמא אחת אמרה לי, בסוף שבנה בכיתה ח', מסתרחמת על הבן שלי, אני יודעת מה יקרה לו בשנים, כמה תסביכים יעבור בשנים הקרובות, יודעים את זה מראש. מרוך חיים הקדוש, בפרשת בראשית, פרשת חומש בראשית, ממתת יוטט, שיעקב אבינו מברך את מנשה ופריים, שם כתוב, מה זה מנשה? איך הפסוק אומר שם? כשיוסף רוצה להחליף את מנשה, להחליף אותו, עם שיעקב מסכן את ידיו, אז אומר לו יוסף, לא, כי מנשה הבכור. אז אומר לו יעקב, גם הוא ילאם וגם הוא יגדל. מה זה גם גדל וגם הוא יגדל? אומר לנו רשי, חזל אומרים, יצא לנו גדעון. ואומר לנו רחיים הקדוש על כך, כי אומרם זל שזה יצא ממנו גדעון, מנשה יצא ממנו ביהושע. מן הסתם שלשלת אותה בשורש נשמת השבט, בלי ברכת יעקב. בלי ברכת יעקב היה צריך לצאת מגדעון ממנשה. יעקב מוציא לפועל מה שתמון בנשמה. התוכנית האלוקית של איך המשרד צריך להיבנות, כמו שילד צריך לעבור גיל ההתבגרות, זה בו ספר שופטים, זה הבגרות של עם ישראל. פתח את הכוחות הפרטיים שכל אחד, שבט מנשה, שבט דן, שבט יהודה, כל השם פתח את הכוחות שלו. לכן יש מלחמות, יש מאבקים. אדם בגיל העשרה יש לו כועס, וכל מיני, עם ההורים שלו, לא מסתדר עם עצמו, עם החברים, יש לו המון עצבני הרבה מקרים. כי עובר תהליכים, צריך להסתכל עליו בעין טובה, לאהוב אותו. דווקא הוא צריך הרבה אהבה בגיל הזה. עם ישראל בגיל הם הללו, של התקופה צריך הרבה אהבה. וגדול משדר את האהבה הזאת. זה המסר דורותינו, גם בדורות שלנו, עם ישראל חוזר לארצו. אז אם בבית ראשון, בית לקח כמה, מאז ביאת ישראל לארץ, עד הקמת המקדש, 440 שנה, 480 שנה, מיהושע עד שלמה, במלך, כמה אנחנו בארץ? 100, 200 שנה, יש לנו 200 שנה להיות בארץ, עד הקמת המקדש. עכשיו יהיה יותר מוקדם, אבל אם השווה לבית ראשון, כך 440 שנה, מאז ביאת ישראל לארץ, עד את המקדש. עם ישראל מתבשל, שבחין חמין, לא, לא נעים להיות שועית בתוך הסחמין שם, בתוך בשר שם הזה. חם שם, תוסס. כל מיני כוחות עובדים שם בפנים. צריך לאהוב את עם ישראל. וזה הדרך, דרך האהבה הזאת, לפתח את עם ישראל. ונזכה לפניפה בזרת השם, כל ישראל כולם בזרת השם, וכולה שלמה בזרת השם, מראה בימינו אמן.